קצת אשר יצר תמונה, הפרנסה והרפואה. החפץ חיים אמר שמי שיכוון באשר יצר כמה רגעים, לא יצטרך להמתין שעות לרופא הגדול בברלין. יכוון בברכת אשר יצר. רבנו ארי כותב אשר יצר את האדם, איפה הוא יצר את האדם? רבנו ארי מסביר שהאדם הראשון נוצר בגן עדן. האדם הראשון נוצר שלם. נוצר שלם. עכשיו, בכלל, למה האדם נצרך לנקביו? מה הסיבה שאדם נצרך לנקביו? בגלל חרפתו וגאוותו של האדם, הקדוש ברוך הוא השליך אותו לעולם הזה. זאת אומרת, החטא גרם לאדם להיות בעל איסורים, בעל חסרונות, בעל שיקוץ, מתואב. זה מה שאדם נפל לגשמיות של העולם הזה. אם אדם היה בעל ענווה, קדוש, הוא לא היה בו פסולת. כמו עם ישראל, שהם אכלו את המן. הם היו בעלי ענווה, היו קדושים. לא היו חטאים לפני הקדוש ברוך הוא. הם היו קדושים וטהורים. אז עם ישראל, מאיפה עשה הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה? אלא רק הקדוש ברוך הוא את חירם מלך צור. חירם היה בעל גאווה מאוד גדול. אבל עדיין, בגלל הסיוע לשלמה, בית המקדש, הוא זכה וחי לעולם. הוא עלה לשמיים, לגן עדן עליון. ובגן עדן הוא ישב, התגע, אמר, תראה, דוד המלך כבר הסתלק מן העולם. תראה, שלמה המלך, בנה בית המקדש, ואני עדיין חי וקיים. הקדוש ברוך הוא השליך אותו מגן עדן עליון, השליך אותו לעולם הזה. ראה הקדוש ברוך הוא, שכבר עתיד חירם להיות בעל גאות, עשה את האדם עם נקבים. הבני האדם, פרעה, היה בעל גאות, עשה את האדם ניצח לנקביו. בגלל הנבראים שהם גאוותנים והם חוטאים, גם גאוותנים וגם הם חוטאים, הקדוש ברוך הוא אמר, יאללה, תתמודדו עם, שלא תרגישו את עצמכם אלוה. אתם תבינו שאתם גשמיים, אתם בעלי גשמיות, אתם, יש לכם קשר לעולם הזה, יש בכם פסולת, אתם לא מלאכים. כשאדם יהיה לו נמיכות רוח, יהיה לו שפלות. וככל שאדם גשמי יותר, ככל שאדם גשמי יותר, ככה יש ממנו פסולת מרובה יותר וזוהמה גדולה יותר. וככל שאדם רוחני יותר, ככה אין בו פסולת. זה כך כותב בסוף הפרי הארץ, רבי מנחם מנדל מביטפסק. כמו שרואים, הוא כותב ראיה שהבהמה היא הרבה יותר רוחנית מהאדם. לא רוחנית, לא בדרגות. אני לא מדבר מבחינת דרגת מדרגות, מבחינת משיכה לבהמיות. מי נמשך לחטא ופשע? האדם או הבהמה? האדם. הבהמה פחות, לכן גללים של בהמה הם יותר לא נמאסים כמו חס ושלום והיה מחנך הקדוש על דבר אחר של האדם. זוהמת האדם הרבה יותר קשה מזוהמת הבהמה. למה? כי האדם הוא הרבה יותר גשמי. כל שאדם יש בו יותר גשמיות, יותר בהמיות, ככה הוא יותר בעל עבירה, יותר חוטא, וככה גם גשמיותו נמאסת. מה שאין כן בהמה, אדם יכול לטייל ברפת של בהמות ולא יהיה נמאס בעיניו. מה שאין כן אצל אדם. אצל אדם, משום ואיך המחנך הקדוש, מרחיקים דלת אמות ממקום שאין כבר חד ושלום זוהמה או דבר של זוהמה. ארבע אמות ממקום שאין בורח של זוהמה. מרחיק דלת אמות. עכשיו, אני מתכוון כרגע לבוא ולהגיד על חירם מלך צור. בא נבוכדנצר, ראה אותו יושב במעין ארמון על זכוכית, ראה מי זה המלך הזה, אמר תורידו אותו, לקח ממנו, שם אותו, עשר אותו, וכל יום חתך ממנו כזית. וזה עונש בגלל הגאווה שהגיע אליו, שהיה בעל גאווה. עכשיו, יש לנו את הנקבים בגלל הגאווה ובגלל החטאים והפשעים שיש לאדם. עכשיו, אנחנו יודעים שהתשובה מגעת עד כיסא הכבוד. התשובה, אם אדם עושה תשובה עד לאיפה הוא מגיע, עד כיסא הכבוד, גדולה תשובה שמגעה עד כיסא הכבוד. במסרת יומה בדף פי וב, תניה יחיד, בשביל שעשה תשובה מוכלין לו ולכל העולם, שנרפא מרפא משובתי ממנו. מהם לא נמר אלא ממנו, הרפא, הרפא. הרפא זה לשון רפואה. הקדוש ברוך הוא שאדם עושה תשובה, הוא שולח לו רפואה שלמה מן השמיים. יש לו רפואה, התשובה גורמת לרפואה בעולם. עכשיו, אתה מוצא פה על אדם שאנחנו מזכירים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. אנחנו כאילו באים להגיד לקדוש ברוך הוא, גם אם אין בנו חס ושלום תשובה, וגם אנחנו לא ראויים לתשובה, ואנחנו לא יכולים להגיע את כיסא הכבוד שלך. אני לא יכול לעשות תשובה שתגיע את כיסא הכבוד בשביל לרפות אותי. לא יכול. אז אבל זה גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם יסתם אחד מהם פתר, כאילו אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שגם אם האדם לא זכה לתשובה מספיק, או גם לא עשה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, שיהיה ראוי שתימשך לו רפואה, מבקשים בחסד חינם שתימשך לרפואה, וזה הטעם שמזכירים את כיסא הכבוד. שאלה מאוד יפה. זה התשובה אבל. נכון. כן. וגם זה הגמרא שמדברת גם על דוד המלך והאחים שלו. על ההלל שאמרו. כן.
יש שאלות בברוכת, בין המצוות פרק אין הימלד. יש שם מישהו רבן חולה, ואיש לו שואל אותו, למה אתה לא הספל בשבילו? הוא תגיד, שלח לו לתלמידי, רבי חנימן זכאי, והיא שואלת אותו, הוא חושב ממנו? לא, הוא עבד ואני שר. רק שתגיד, עבד יוצא ונכנס, ושר רק ממזומן. בצורך דין גודל, קצת הגודל שמקיים, איך פשוט בגמר הזה?
הוא שואל על רבי חנינה ורבן יוחנן, אתה מתכוון רבי חנינה בן דוסה, איך הוא היה יכול שתקבל התפילה שלו, כאילו מה ההבדל, למה זה תפילתו מקובלת ולמה זה תפילתו מקובלת, איך זה, מה הכוונה, זה הפירוש?
אילו, בצד הגרד השם מקיים, אם האב תגיד הקדוש ברוך הוא בבקשה ייתן לו רפואה שלמה, בצד הגרד השם מקיים, לחיירו.
טוב, אז אני אסביר. קודם כל, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה לשון שאין אותה בשום מקום בחז"ל. אנחנו רואים, צדיק משל בירת אלוקים וכולי, אבל המקור לזה זה הנועם מלימלך. הנועם מלימלך כותב את הלישנה הזאת של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה שכתוב בזוהר יש, ושכאילו, יש הבדל בין הקדוש ברוך הוא שבתגזור אומר ויקום לך, שצדיקים יכולים לשנות מעשה בראשית ולבטל גזרות והכל, אבל הלשון הזאת עצמה, הלשון הזאת, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הלשון הזאת. עכשיו, רבי חנינה בן דוסה, הוא היה בעל מופת מאוד גדול. רבי חנינה בן דוסה, הוא היה בעל מופת מאוד גדול, בעל ניסים גדולים מאוד, היה קרוב לקדוש ברוך הוא מאוד, עשה ניסים גדולים, ורואים שכל החכמים היו בטלים אליו ורוצים את הברכה שלו מהשמיים ואת היכולת שלו לפעול ניסים. ועוד בברכות בדף למד ג' שהגמרא אומרת על מעשה במקום אחד שהיה בו הרוד, ואז הודיעו לרבי חנינה, אמרו לרבי חנינה בו, והוא אמר הרו לי את חורו, ואז הוא לקח את עצמו ושם את המנהל שלו, את הרגל שלו באותו מקום של הרוד. תחשבו היום איזה אדם יהיה מוכן שיגידו, שומע, יש כאן מאורה של נחש צפה, ואז יבוא אדם ויגיד, איפה המאורה של הנחש? תראו לי את חורו. הוא יבוא וישים את היד שלו, את הרגל שלו במקום הזה, ויצא הצפה, יקיש אותו, והצפה ימות. זה, מי יכול לקרות מעשה כזה? ואז דרשו שלא הרוד ממית, אלא החטא ממית.
לא, כי צמח לו באר מתחת לאנגל, לא?
אז אנחנו מדברים על ניסים מאוד גדולים, זה לא... רק דרך אגב, זה הטעם שמברכים שעשה לי נס. רק על נס משונה שצמח לאדם פתאום עץ באמצע הדרך, ולא משהו כמו רבי חנינא בן דוסא שצמח לו מעיין, ואדם פתאום קורא לו נס משונה שאינו מדרך הטבע, על זה הוא מברך שעשה לי נס. רק על דבר שהוא שלא כדרך הטבע, דבר שהוא משונה. צמח פתאום לאדם עץ באמצע הדרך, יכל לעשות תאונה ופתאום צמח לו עץ, עבר בדרכים ופתאום הגיע מעיין כלשהו, כל זה. מה שלום רב? אני מסביר. אז אנחנו רואים מפה על רבי חנינא בן דוסא, שרבי חנינא בן דוסא, מהיכולת שלו, שהוא הלך ואמר לא הרוט ממית, אלא החטא ממית. עכשיו לכאורה, האם זה אומר שהוא היה יותר מאחרים, או שאולי יותר מאחרים? איך הייתה תפילתו וברכתו עושה רושם? אז אפשר ללמוד מכאן דבר אחד. אני הסברתי את זה על שאר הצדיקים והרחמים, כמו על רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי אומר בסוכה בדף ממי, שהגמרא אומרת שהוא יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. זה אותו דבר. איך הוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין? איך רבי חנינא בן דוסא יכול לפעול פעולה בשמיים? איך רבי שמעון יכול לבטל גזרה מן העולם? איך? אז אני הסברתי שאצל חכמים, ככל מה שהצדיק משיג יותר גדולתו של הקדוש ברוך הוא יותר מהצדיק שלפניו, הוא יכול להכריח בשמיים לפעול מהקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה. ורבי חנינה בן דוסה בדורו השיג גדולתו של הקדוש ברוך הוא כל כך כל כך גדול, עד כדי כך שיכל לפעול ולעשות את הפעולה. יכול יותר גם ממנו, כן. כמו שכתוב, והנה פי שניים ברוכך אליי. מה היה עם אליהו ואלישע? אליהו הנביא זכרו לטוב, ואלישע היה פי שניים ברוכך אליי. מפה אתה למד שיכול לבוא תלמיד שיקבל פי שניים מרבו. הוא מקבל פי שניים ממנו. ביכולת ובהשפעה הוא מקבל פי שניים ממנו. היו הרבה צדיקים שעשו פעולות וניסים ונפלאות מדברים פשוטים, מדברים קטנים מאוד. היה סיפור עם המגיד הקדוש מזלוטשוב, שהבן שלו, רבי מרדכי מנסחיס, בא לרשפי אש, היה גדול תלמידיו של המגיד מזלוטשוב, ופעם היה חתונה ומישהו התעלף ומת. אז הרשפי אש אמר, מי שיביא לי חפץ ממורי, אני מחיה מת עכשיו, אני מחיה את המת, תביאו לי זה משהו. אז הבן שלו, רבי יוסף מימפול, אמר, הנה, אבא, יש לי את השולחן הזה, זה של אבא, קח את השולחן, תחיה את המת. אמר, תביאו סכין, לקח סכין, חתך חתיכה, ערבב את זה ביין, השקע את המת, הקים אותו. ככה הציפור. אומרים שהוא עשה ממש תחיית המתים עם חפץ של מורו ורבו, המגיד מזלוטשוב, החיה את השולחן הזה. אתה רואה היום, מעשה כזה, מופת כזה גדול, שהתלמיד עשה דבר גדול שאילו הבן של הרבי שלו, והרבי שלו בחייו, אין סיפור כזה על המגיד מזלוטשוב, שהוא החיה מת כמו שעשה רבי מרדכי מנסחיס, בעל הרשפי אש, הצדיק הזקן קראו לו, הוא היה בעל זקנה מופלג. אז אתה רואה מפה שתלמיד יכול לעשות לפעמים מופת גדול, כי הוא משיג לפעמים הרבה יותר. לפעמים זה, הדרגה הגדולה היא מה שאדם משיג בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. היום כל אחד, אתה יודע, יכול לפעול פעולה, אפשר לשתות מים, יש שיריים של חכמים, יין ששותים, מים, זה כל אחד והדרגה שלו.
תוציא יקר מזולל.
כפי תהיה.
כפי תהיה, זה לא בחינה כמו שקדוש ברוך הוא גוזר. הנה הרב, ברוך השם, זה עושה דברים שזקה את הרבים. תוציא יקר מזולל.
לא, לא, זה צדיקים, זה מישהו שהוא קצת... לא רוצה להתייחס, הוא... הכל בסדר.
זה אותה בחינה?
כן, זה אותה בחינה, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו כך, כי הוא מצליח להשיב בתשובה, יש לו כוח וסמכות הרבה יותר גדול, אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה, התגזר אומר ויקום לך. האפשרות, הכוח של להשיב בתשובת הנבראים, הוא כוח גדול ועצום מאוד מאוד, שאפשר לפעול פעולות גדולות מהשמיים. כי זה לקרב את נשמות ישראל ולהשיב אותם לתשובה, לתקן את אבון הקרי, להשיב אנשים, לתקן אותם, שאנשים ישמרו, יתקדשו. היכולת והשפעה גם הרבה יותר גדולה. כן.
רבנו, לגבי מה שהרב אמר,
איך?
יש שמים?
חזור מיומן, נאבד לי התפילין, אני רוצה את...
אז רבי נחמן אומר, מספר עמידות. אתה יודע מה הוא אומר, לא? צריך לעשות תשובה על האמונה. להתחזק באמונה, ואדם הקדוש ברוך הוא משיב לו את כל האבדות. לפעמים הקדוש ברוך הוא, יש לאדם אבדה. והתשובה שהוא עושה באמונה בקדוש ברוך הוא, זה משיב לו את כל האבדות שלו. כל האבדות שלו, הן משוות לשורשם. כשאדם עושה תשובה, הוא משיב... את כל הניצוצות, את כל מה שנפל בשבי, כל הריחוק מהשם יתברך והכל שב לשורשו. לא, תקנה חדש, אבל יהיה לך שתיים, ברוך השם. זה טוב, תמיד טוב שיהיה לאדם כמה זוגות תפילין. תלמידי חכמים, צריך להבין, תלמיד חכם, אין לו דין שהתורה היא ברשותו. התורה היא לא שלו. אדם ביזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו במסורת שבת בדף למד א'. ונחמן מביא דברי הגמרא, הוא לא מנסה, זה לא משהו. כמובן שבספר המידות הוא משיג הרבה דברים השגות מצד עצמו, אבל פה הכוונה שלו להגיד לאדם שאדם ביזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכה שלו. למה? כי התורה היא תבוא ותקפיד עליו. כי התלמיד חכם הוא לא רשאי למחול מהתורה שלך, מה אתה מוכל, ביזו אותך, אתה עצמך תמחול, אבל התורה שבתלמיד חכם היא לא מוכלת, היא טובה את התלבונה. ולכן זה נוקם יותר כנחש, כי זה בסופו של דבר אדם יכול להענש על זה. כי אדם שביזה תלמיד חכם אין רפואה למכה שלו, לא כעונש. כי הוא ביזה את המקור של הרפואה. התלמיד חכם הוא מקור הברכה והרפואה. אדם ביזה את התלמיד חכם, זה כאילו הוא גדע מעצמו את הצינור לרפואה, ואז שהוא יהיה חולה, הוא לא יכול להירפות מאותו צינור. אז לכן צריך לעשות תשובה תמיד על אמונת חכמים, כי הפגם של אמונת חכמים מביא את כל מה שיש בעולם. כן, תדעי.
רציתי לשאול את הרב, מה זה נקרא לתקן מלכות? לתקן את המלכות. מה הכוונה? למלך הרי הכל שלם אצלו.
נכון, אבל אנחנו רוצים שהגילוי של הקדוש ברוך הוא יהיה גילוי שלם בעולם. שכל הנבראים ישובו לשם, שכל העולם יעשו את רצון השם, שכל העולם יהיה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. היום אתה נמצא בעולם שפה יודעים, פה יודעים, אבל אתה יכול ללכת ואתה תראה שאין בכל העולם את הגילוי של הקדוש ברוך הוא. אתה יכול ללכת למדינות או למקומות בעולם ותראה כנסיות, תראה דברים שהם נגד המציאות של הקדוש ברוך הוא, שמכחישים אותו, מדברים נגדו. בכל העולם אתה יכול לראות עבודה זרה ודברים אסורים. כשאתה אומר לתקן את כל העולם במלכות, שיכירו כולם במלכות שהוא זה שאמר לעולמו די, הוא זה שברא את העולם, הוא זה שקוצב בריאה לכל חיים, הוא נותן את החיים, הוא נותן את המזון. כל הנבראים יכירו, יגידו, הוא זה שאמר לעולמו די, הוא זה שברא את העולם, הוא זה שהכיר מלכותו, הוא זה שנתן ותיקן לנו את העולם, הוא זה שהביא אותנו לידי הקרבה והגילוי מלכותו. ולכן דווקא בעלינו לשבח, יש את השבח הגדול והניכר לקדוש ברוך הוא. רבנו ארי אומר שזה השפע הגדול, עלינו לשבח, זה עולה כמספר אבא גייטת. כאנה בקור גדולת מניך, תתר צרורה מהשם הראשון. זה שפע גדול מאוד שיורד לאדם, השפע העליון ממקור הברכה. והבקול בו בסימן י' ג' הביא על המעלה והחשיבות של עלינו לשבח. יש חשיבות מאוד גדולה לומר את עלינו לשבח, יש לזה כוח מאוד גדול וברכה מאוד גדולה, וגם השפע העליון יורד לאדם משעה שאומר את עלינו לשבח. ושמה לתקן מלכות שדי, זה הכוונה שכל הנבראים, אתה יכול להסתכל, זה כמו תפילה מתוקנת, שכל הנבראים יכירו את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שכאילו לא יהיה כבר יותר את משהו שינסה להפריד בין הנבראים לבין הבורא, כאילו כולם יכירו את הקדוש ברוך הוא בכל העולם. תחשוב איך העולם הזה ייראה, שלא יהיה בעולם הזה מינות כפירה ואפיקורסות או מישהו שלא משתחווה למלך. תתאר לך איך ייראה העולם. כל העולם שבעולם, כל הנבראים מכירים בקדוש ברוך הוא למלך. תנסה לדמיין איך העולם ייראה. תסתכל, תנסה לדמיין. כל העולם יתנהל בגילוי מלכות הזאת. תדע לך רק את ארץ ישראל. אין שנאה, אין מחלוקת, אין אנשים שרבים על זה, לא מלחמות, כולם יודעים את השם, אף אחד לא מתקוטט, אף אחד לא מנסה לריב, לא מנסה לגזול, אין חטא, אין פשע, כולם שווים, כולם מתעוררים, כולם תשובה, כולם שרים לשם. זאת השם, מצפים, תפילה, לאט לאט. כל אחד
יש לו נפש מאמין, שמראה שהוא מפרד. השאלה היא, האם צריך לעשות משהו שלהביא הוא עצמו, האם הוא צריך לעשות מצד גילוי הנשמה שלו, שלפעמים ירגיש שהוא רוצה לעבוד את השם, או שהוא עצמו צריך לעבוד במצב שהוא ידע ששם זה האמת, גם החלק היהדותי שבו, כל החלק הרוחני שבו ידע שהוא רוצה לדבר שיש שם. שהוא גם מודע שיש בעצמו חלק של נפרדות, חלק של נפש בעמית שמרגישה נפרדת מהקדוש ברוך הוא. לא ידע את זה, אלא רק במעשה שהוא יעבוד בשם, לפעמים יהיה לו גילויים של נשמה שהוא ירגיש טוב עם השם, שהוא ירגיש שהוא אוהב אותו, אבל לא כל הזמן יהיה לו...
לא הבנתי את השאלה.
האם בן אדם צריך לדעת שגם בתוך המעשים, גם במקומות שהוא לא עושה דברים נגד השם, הוא עושה רוקעי מקצועות, הוא עושה טוב.
הבנתי. אני, אם תגיד לי אם הבנתי אותך נכון, זאת אומרת, אם בן אדם, איך כאילו בן אדם יכול לדעת מתי יש לו נפש בהמית, אפילו שהוא מקיים מצוות או דברים כאלה, אם זה נובע מצד נפש בהמית או מצד נפש אלוקית בשעת קיום תורה ומצוותיה? כמו נבל ברשות התורה, אתה מתכוון?
לא דווקא בשאלה המעשה, במעשה הוא עושה הכל כמו רצון השם, אבל אם הוא צריך גם לדעת שיש בו חנק שהוא מרגיש שזה נפרד מהשם.
לא, לא, אז אני אסביר. אני אסביר, לא, אז אני הבנתי, אז אני אסביר לכם. אין דבר כזה משהו שנפרד מהקדוש ברוך הוא. אין דבר בעולם, מציאות, שנפרד מהקדוש ברוך הוא. שום דבר לא נפרד, אפילו לא השטן, בסדר? גם לא הסמ"ם ולא השטן. השטן בעצמו עושה את רצון הקדוש ברוך הוא והוא מלאך קדוש. השטן בעצמו הוא מלאך קדוש עם 8 כנפיים, כל המלאכים יש להם 6 כנפיים, לשטן הוא היחידי שיש לו 8 כנפיים. כל דבר שבשתיים יחסי פניו רגליו, שתיים יופף, זה המלאכים, אבל השטן יש לו 8 כנפיים, הוא בדרגה וחשיבות גדולה יותר, הוא עושה את רצון השם, בסופו של דבר הוא ממונה על הדבר הקשה ביותר, מה שהעולם רואים, שמה שקורה, אבל הוא מלאך קדוש שירא וחרד מהקדוש ברוך הוא, ונתתי דוגמה לזה בילקוט שמעוני בפרשת וילך, ברמז יוד על משה רבנו, בשעת פטירתו והסתלקותו של משה רבנו, איך השטן בעצמו בוכה ומצטער על מותו של משה רבנו. איך השטן לא יכול ליטול את נשמתו של משה, מדרש מאוד מאוד מרגש ומאוד כואב, לראות אפילו איך השטן בעצמו מכבד את משה רבנו ולא רוצה להיפרד ממנו. עכשיו, הנפש הבהמית שורשה, כל הבהמיות והרצונות הרעים והכל, שורשם מן הצד הלא טוב, ששורשו מן השטן. אבל זה השתלשלות, התלשלות, התלשלות של הרבה דברים, זה לא מגיע ככה. הנפש הבהמית למעשה היא נפש חיונית שצריכים אותה. אתן לך דוגמה. הרבה קיום של דברים נובעים מצד הנפש הבהמית. הגלגל שאתה רואה בעולם, כמו למשל, מאיפה מגיע הרצון של האדם לייצר ממון? ללכת לעבוד וליישב את העולם ולבנות ולעשות. כל העשייה מגיעה מנפש בהמית. ההולדה, כוח ההולדה של הנבראים. יש נבראים, כוח ההולדה זה מצד התגברות של נפש בהמית. כל הגשמיות, ללכת לאכול, לשתות, לשמוח, לסעוד, לשמוח, זה מצד התגברות של נפש בהמית. הנפש הבהמית יש לה כוח ויכולת, זה כמו, תן לך דוגמה. זה כמו שיש לאדם בבית אש. הוא יכול לבשל עם האש, יכול לחמם את הסיר, להכין לו קפה, לשתות תה, צמחים, להיות רגוע, להיות מיושב, לבשל לו בבית, ויכול עם האש הזאת לשרוף את הבית, את כל השכונה. זה בחינת פרעה נקרא, העורף. העורף זה פרעה. פרעה היה לו צד של פנים, צד של אחור. ופרעה הניקה שלו הייתה מהעורף, מהכפירה, מאחוריים. צדקת במה שאמרת. שזה נקרא הנפש הבהמית, ההתגברות כנגד העולם הזה. מי שלמעשה נותן מקום לנפש הבהמית, שהוא יותר מבחינת העורף, עד כדי כך שהוא אדם רע, יש לו נפש בהמית, מדבר לשון הרע, עושה מעשים רעים, הוא חוטא, הוא כל הזמן התגברות של בהמיות, אכילה, ממון, כל הזמן בהמיות, 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 אז הוא יונק מבחינת העורף. ואפילו מתגבר בו במשך הזמן, עולה בו מחשבות כפירה, אפיקורסות, על הקדוש ברוך הוא. הוא כבר מגיע מרוב הבהמיות, הבהמיות מביאה לו יניקה מאוד גדול מבחינת אחוריים, שזה בחינת העורף, שזה נקרא פרעה, והוא רחוק ומתרחק מהקדוש ברוך הוא, עד שהוא נופל לאהבות זרות, לתאוות, לחטאים ולפשעים, ונופל ממש בחושך גדול, לתאוות ממון, להרבה חטאים ופשעים, והוא מתרחק. ואז שהוא מגיע לצדיק, שזה משה, שמגיע משה שפיר קמת, מגיע כנגד פרעה, שזה האדם שנמצא במקום הזה. ואז הוא מתחיל לשלח אותו, אומר לו, שלח את עמי, ויעבדוני, אומר לו, בוא, תוציא כבר הוא פונה לנשמה, תוציא את האור שגלוי בך, תוציא את הטוב, ואז האדם מתחיל להרגיש התעלות, הוא מתחיל להרגיש שהוא מתעלה, מתחזק, מתקדש, הוא מתחיל להרגיש אור, חיות, תקווה בחיים. אם עד עכשיו הוא היה נפול בחשכות ותאווה וחשרה, פתאום יש לו אור, תקווה, שמחה, תקווה, חיות. לכן דגל מחנה אפרים מסביר שרוצים לתת לאדם עונש, העונש הכי גדול שמרחקים אותו מצדיק. זה העונש הכי גדול פה על עצמו. כי מפה הוא כבר ראוי לכל מיני רעות, כי אין לו שום שמירה. הוא לבד. הריחוק מצדיק זה מה שמשליך אותו לבד, שאין לו שום הגנה ושום כלום. וההתקרבות היא מה שיכול להביא את האדם לידי הרבה ברכות. לכן השטן, על מה הוא עורב הכי הרבה? הוא לא עורב על אדם שיתערב, הוא עורב לאדם שלא יתקרב לחכם, לצדיק אמיתי, כי הוא יודע שברגע שהוא יתקרב אצלו, יהיה לו טובות הרבה גדולות. הוא לא רוצה לתת לו הרבה טובות. אז הוא מונע אותו, אמר לו, הוא עושה לו מניעות, מלבל אותו, מלבל את האדם, רק בשביל שלא יתקרב, שלא יקבל את כל המתנות האלו. הוא מעדיף להסתיר אותו. אז הוא מגביר בו נפש בהמית, והנפש הבהמית מתחילה עכשיו. יש נפש בהמית חיונית, יש נפש בהמית שהיא אסורה, שזה נקרא נבל ברשות התורה. שאדם יושן כל היום, שזה מותר, הוא לא עושה איסור, הוא לא עושה עבירה. לכאורה, אם הוא לא עושה עבירות, אז ברוך השם, תגיד, הנה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. העיקר שלא יעשה עבירות. אבל יש לנו בעיה אחרת. הוא לא קורא קריאת שמע בזמנה, הוא מבטל תפילה, הוא לא מתפלל, הוא לא לומד תורה, ואז כבר הוא מפסיד הרבה הרבה דברים, ואז הוא נקרא נבל ברשות התורה, האדם הזה. כי הוא מצד אחד עושה דבר שהוא מותר, אבל הוא מגביר אותו יותר מדי, ועל שאר התאוות. הנפש הבהמית הולכת ומתגברת כנגד זה. והאדם הזה מפסיד הרבה דברים. הקליפת נוגה זה נבל ברשות התורה. זה הגדרה הטובה ביותר של נבל ברשות התורה. זה טוב ורע, זה ערבוביה של הטוב והרע. הקליפת נוגה היא נוגעת בטוב וברע, ומצד אחד אני לא יכול להגיד שהדבר הזה אסור. אז אחד אני יכול להגיד שהדבר הזה מותר. אדם עכשיו יושן הרבה, איזה עבירה הוא עושה? הוא עושה עבירה?
מה?
איזה עבירה אבל הוא עושה? הוא הולך לישון, הוא לא רוצה לעשות עבירות. אתה יודע שהוא ער? הוא עושה עבירות. הוא אומר, אני הולך לישון. איזה עבירה? אז ביטול תורה וקריאת שמע בזמנה. אבל אמרנו, לגבי קריאת שמע בזמנה... מה זה? לא שומע?
שלא נשמע, זה גם קריאת.
שלא לשמע זה גם קליפת נוגה, נכון, כן. אבל זה כבר למתקדמים יותר, מה שאתה כבר אומר. אם הוא כבר במקום כזה שלא לשמע, אז אצלו זה קליפת נוגה, זה אדם שאין לו אחיזה ברע שבנוגה, והוא בטוב שבנוגה, רק הוא מטל ולא מטה, ואז הוא שלא לשמע אצלו זה קליפת נוגה. זה כבר הדרגה השנייה בתוך הנוגה עצמה. עוד מעט אני אגיע לזה. זה קצת לדרגה למתקדמים. זה אפילו יכול להיות אנשים שהם... בינונים, שאצלהם הנוגה שלהם זה שלא היה לשמה או לשמה. כאילו היה אכילה, אכל מאכל היתר בקדושה וטהרה, לא כיוון בברכות, אצלו זה נוגה. יש אחד שאוכל את אהבה והכל ולא בערך, אז אצלו זה הרע שבנוגה. זה הטוב שבנוגה, זה כאילו ערבוביה של טוב ורע. מה זה? שם נוגה? לא. אין בעיה בכלל בשם נוגה. לא. שם חדש, לא הייתי קורא אותו מלכתחילה. אבל אישה שקוראים לה נוגה, אין שום בעיה להיקרא נוגה. עכשיו, נוגה. בקבלה קליפת נוגה זה סוג של ערבוביה של טוב ורע. זה משהו של נגה אור. זה כאילו, יש גילוי של אור, אבל במקום חשוך. זה משהו שהערבוביה לא ברורה כל כך. אני קשה לי להבחין מה קורה במקום הזה. יש גילוי של אור, אבל במקום סתר. וזה למעשה הקליפה הזאת, זה קליפה שהיא מעורבת טוב ורע, זה זמן שאדם עושה דברים שהם מותרים, הם לא אסורים, אבל הוא בא לידי עבירה. כאילו, מה זאת אומרת עבירה? מה זאת אומרת עבירה? איזה סוג של עבירה יכולה להיות? אז אמרתי לדוגמה, הנה כמו שאומר, קריאת שמע, אדם הלך לישון, הוא לא עושה עבירה, אבל הוא מצד אחד מבטל קריאת שמע בזמנה, לדעת הריב והרבם קריאת שמע קודם הנצח חמה, לדעת רבנו חנאל ורבנו תם קריאת שמע אחרי נצח חמה. אז אם הוא היה נאור וקראת שמע מאוחר, קרא קריאת שמע מאוחר, אז הוא הפסיד, גם לפי רבנו חנאל ורבנו תם, גם לפי הריב והרבם, כי הוא קרא קריאת שמע ב-2 בצהריים. האדם הזה בסוף קם בשתיים בצהריים, הוא לא התפלל, הוא לא קרא קריאת שמע בזמנה, וגם אם עבר ארבע ברכות מענה של מחלוקת הרמב״ם, התוספות חכמי צרפת והגאונים, ולהלכה נפסק להלכה עד ארבע שעות. ככה פסק מרן השולחן ערוך, ולכן אי אפשר לקרוא קריאת שמע יותר מדי מאוחר. אז כאילו אדם צריך לסתכל בזמן לוח מגן אברהם, הגרא, לראות מתי נגמר, אז עכשיו הוא קם בשעה שתיים בצהריים, אחד בצהריים, 12:30, 1, 2. מה עושים? האדם הזה ביטל קריאת שמע בזמנה. הוא לא אמר קריאת שמע בזמנה, אין לו שום על מי להסמך. הוא הפסיד. מכאן ואילך נותנים לו שכר כקורא בתורה. אבל האם אני יכול להגיד עליו, תשמע, הוא עבר עבירות חמורות, הוא אכל ביום הכיפורים, הוא עשה דברים אסורים? לא, אני לא אומר את זה. הוא נקרא נבל ברשות התורה. הוא אומר לעצמו, אני עושה דבר היתר, אבל אני גורר את הזמן שלי, אני מתחיל ביתר, מותר לי לישון בשלוש בלילה, אני לא עושה איסור, אלא אם כן לפי הזוהר אמור בדף צדיק א', שאדם שלא נשאר נאור בלילה, זה עיקר המעלה של הלימוד תורה בלילה, על פי דברי רבנו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר לפי קבלה, אדם שלא לומד תורה בלילה, כמו שכותב רבי יעקב כפיל חסיד בסידור שלמעשה זה זמן התייחדות יעקב ורחל בשעת ליעקב ולאה בחצות, ועליית יעקב ורחל זה בזמן נצח חמה, אחרי צלמוד תורה כל הלילה וכולי, להעלות את זה גבוה. אז אם הוא לא עושה את זה, הוא למעלה בנידוי. דין של נידוי למעלה זה כמו פגם הברית. תראו כאילו איזה חמור לפי הקבלה זה לא להיות נאור בלילה. אבל היום לא כל אחד עכשיו יכול להיות ער כל הלילה וללמוד תורה. הוא לא יכול, הוא עייף, הוא קשה לו, אז הוא הלך לישון. אז כמובן תמיד צריך להגיד, לעשות קריאת שמע של המיטה, כמו שאנחנו יודעים בית יוסף בסימן רשת המתת, נגיד אמרו כמה טעמים, קרוב ל7-8 טעמים לאמירת קריאת שמע של המיטה, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע, שישה נתן אדם מתור דברי תורה, הוא עושה תשובה, מראה דרך חושבנה, הזוהר כוח דף קופה הנחית עמוד א', עושה תשובה, ונכנס לתוך ריבוי שינה ותנומה, והנשמה שלו נפשי ויתיחה בלילה, הוא ממש יכול למשוך חידושי תורה וגילויים מהעולמות העליונים, ואפילו השגות ומדרגות, לא יודע מה, והשינה שלו היא קודש. ואז הוא אומר, שהוא הולך לישון מתוך קדושה, מתוך תורה, במטרה שיהיה לי כוח וחוזק ללימוד התורה. זה המטרה שלי. הרי אני הולך לישון שיהיה לי כוח להתפלל שחרית. הרי אני הולך לישון בשביל שיהיה לי כוח להתפלל בכוונה ובשמחה. זה המטרה של השינה שלי. אז הוא מגלה שהמטרה של השינה שלו, שיהיה לי כוח להתפלל. אז הוא הפך את כל השינה שלו לדבר מצווה. ואז מיד שהוא יקום משנתו, הוא יעסוק בתורה או בתפילה, מיד הוא הפך את כל הזמן של השינה למצווה. אז אותו דבר, זה אדם גם שאומרים עליו שהוא נבל ברשות התורה. הלך לישון בשעה 3 בלילה, 4 בצהריים, לפנות בוקר, כי הוא היה עייף. הוא התחיל בזמן שמותר לו לישון. הלך לישון, אבל הוא גרר את השינה על זמנים שהוא כבר נהיה נבל ברשות התורה, כי הוא עובר על ביטול קריאת שמע בזמנה. אתם מבינים? זה נקרא הערבוביה של נוגה, שזה כבר הרע גבר על הטוב, שהביא אותו לכישלון ולהיכשל. ואז הקליפה יכולה לשרות עליו. אבל כמובן, אנחנו לא מדברים על אדם שיכול להגיע לחשש לעבירות חמורות יותר, או לדברים חמורים יותר, כמו למשל ביום כיפור, שעדיף שהוא ישן ולא יהיה נאור ויכשל באכילה. כי ביום כיפור העיקר זה לא התפילה, ביום כיפור העיקר זה התענית, והיא ניתם את נפשותיכם. אז כל זמן צריך לדעת בדיוק מה... מה ההגדרה של אותו זמן, אותו מועד, ואז זה נקרא הערבוביה בנוגה. עכשיו, מה שאתה אמרת על הלשמה ושלא לשמה, מי שכאילו אצלו הלשמה או לא לשמה, זה כבר אתה מדבר על מישהו שהוא במדרגות גדולות יותר, שהכל אצלו נעשה כהוגן, רק הגילוי לא היה בזמן הנכון. כאילו, זה לא היה לשמה פה, לא היה לשמה שם. כן, צדיק, מה שהרמת את היד, מה שאתה?
חיילים, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך לחימה בעזה. כל מה שדיברת על שאנחנו מצוות, לא תעשה וכן תעשה, הבנתי שבאיזשהו מקום, לא פטורים מזה, אבל לא משמיים, אין להם דין עליהם כמו שבינם שלא בתוך מלחמה. עכשיו, מלחמה פיזית זה גשמית, ואנחנו יודעים שמלחמה רוחנית יותר קשה. אז כל שכן, אם כולנו תחת מלחמה רוחנית, שהיצר רע נלחם עלינו, האם זה לא עלינו, כאילו כולנו נחשבים, שכל מצוות שאנחנו עושים זה מצד החסד ואין דינים עלינו, אם אנחנו לא, לא עושים את מה שמותר עלינו בתרי"ג מצוות.
יפה. קודם כל, חזק ואמץ. ישר כוח על הקו זכות של עם ישראל. יפה מאוד. לפני שנמשיך עוד כמה דקות נעשה ערבית. ברוך השם, האור, ויהי אור. ויהי אור, ברוך השם. כן, השאלה שלך הביאה אור. ראית, לימדת קו זכות על עם ישראל, הבאת אור פתאום. רואים, כמה מהשמיים. כן. ויהי אור, ויהי לשון זר. הגמרא אומרת את זה גם על המשכן. אבל אתה גם מתרץ את זה לנדב ואביהו. והיה, והיא, כאילו זו הסיבה, שאפילו שהיה בית המשכן קיים, אבל גם זה לא הועיל, כי זה היה מות נדב ואביהו. אבל זה המשך של הגמרא שם. אבל אני אסביר משהו שאמרת אתה. מה שאמרת, הכוונה, המחשבה היא שבן אדם נמצא בתוך מלחמה, כמו שאתה אומר. לכל אחד יש מלחמה. אתה יודע, רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן, יש תורה עין בית זה נקרא, שהיצר הרע של העולם הוא שטות ושיגעון גדול. הוא צוחק מהיצר הרע של העולם, הוא אומר על דוד המלך ועל הצדיקים, שהיצר הרע שלהם זה היה המלאך הקדוש בעצמו. שהם היה להם מלאך קדוש. היום רבי אליהו סיפר לנו על הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה בא להילולה, זכותו תגן עלינו. שהגרא, אחד רצה שיהיה לו את היצר הרע, אמר לו שהלוואי שיהיה לי את היצר הרע שלך. אז הגרא אמר לו לא, שהצערה שלו גדול מאוד, נכון? הגרא אמר לו, הצערה שלי. אמר לו, תהית בי, הצערה שלי גדול מאוד. אתה רואה מפה? כן, מה הטעם הזה? אבל כנראה זה דברים גדולים, שכאילו הכוונה, הצערה שלהם זה השטן בעצמו. עכשיו, לבוא ולהגיד, היום כולנו במלחמה. אתה יודע שעוד בזמנו של הקומרנה, היה רבי אליעזר צבי מקומרנה, בן רבי יצחק עזק, יהודה יחיאל סופרין, ועל הנתיב מצוותיך, יחל הברכה, זוהר חי, היה מקובל גדול, קדוש עליון. הוא השיג רוח הקודש מאוד גדולה. ויש הרבה ממרות בשמו, והרבה דיבורים שלו, שהם מאוד קרובים לתורת רבי נחמן, בהשקפה, בקרבה. וגם כל שושלת קומרנה, הם היו ככה, אלה, הם בין הקבלה, בין החבד לברסלב כזה. יש להם דת ודיבורים מאוד מחזקים, מעניינים בקבלים. יש לו גם ספר אור עיניים על הקבלה, לא מאור עיניים, אור עיניים. זה ספר מאוד גבוה בקבלה. הוא עוד ראה בזמנו שעם ישראל יבואו לידי תקופות מאוד קשות של צער, והוא אמר שעוד יבוא זמן שמי שלא יתאבד, יאבד עצמו לדעת, יהיה צדיק. תבין, במסכת שמחות רוצים לדעת מה הדין של אדם מאבד עצמו לדעת, היו שניים שראו אחד עלה לגג, הפיל עצמו מגג ומת. זה דין של מאבד עצמו לדעת. אם רואים אדם, יש עדים שראו שהוא הפיל את עצמו, היום גם אם רואים בן אדם שקפץ, לא אומרים שהוא יתאבד. אתה לא יודע אם הוא יתאבד, וחוץ מזה גם אם הוא קפץ, הוא בוודאי התחרט ועשה תשובה בדרך, אז בוודאי שהוא, יש אפילו קף זכות אפילו על בן אדם כזה. ואפילו על בן אדם כזה, כאילו אי אפשר, לא אומרים אדם שהוא יתאבד, לא אומרים על אדם שהוא בעצמו לדעת, כי היום הדור מאוד קשה לאנשים להחזיק את עצמם, ואוי להם לבריאות שחושבים שהמיטה היא מנוץ, זה אוי ואבוי. צריך להילחם מה שלא להישאר בעולם הזה, לא להתייאש מן העולם, וצריך לדעת תמיד, גם שנדמה לאדם שזה החושך המוחלט, אין, אתה לא יכול לצאת מפה, אין. אז זה ברכות בדף י' דאמרי רבי חלון ורבי עזר דאמרי תרוויו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. שימו לב ללשון, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אז אמרתי פעם חידוש יפה, מה זה אל ימנע עצמו מן הרחמים? הרחמים נשפעים, הם יורדים כל רגע בלי הפסקה. אתה, בדעה שלך, אם אתה מתייאש, אתה מונע את הרחמים מלרדת. לא כתוב אל יתייאש מן הרחמים. כתוב אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני לא יחל. לשון הגמרא זה אל ימנע עצמו מן הרחמים. זאת אומרת, אל תהיה אתה המונע לרחמים. ברגע שתבין ותאמין שהרחמים הם נשפעים עליך, אתה משפיע אותם. ברגע שאתה לא מבין את זה, אתה כאילו חושב שיש דינים עליך וזהו, ייאוש. אתה אומר, הנה חרב על הצוואר, אין סיכוי לצאת מפה, אז אתה נהפך להיות המונע של עצמך מן הרחמים. אתם שמעתם על אדמו"ר מזוצ'קה? זה שהיה עושה כל שנה אח של הרבי מן הדבורנה. שעושה כל שנה את ההילולה, יום ההצלה. גם רבי יואל מסאטמר. גם רבי יואל מסאטמר עושה כל שנה את היום ההצלה. מה צדיק? תשאל רגע, אני... תשאל ואני אענה לו, ואחרי זה אני ארדור לך. תשאל שלא תשכח.
אם יש מישהו במשפחה שהוא כביכול נקרא תמיד חכם, הוא לומד כל הזמן, ומדי פעם הוא מוציא קללות מהפה על חלקים מהמשפחה, האם אתה צריך להתייחס לקללות או לא להתייחס?
קודם כל, אוי ואבוי. אתה אומר משום קללת חכם שאפילו על תנאי בא מהצד הזה, או שכאילו...
ככה כביכול הוא כאילו לומד תורה. אני חושב שהוא לא תמיד חכם, אבל ככה מדברים עליו.
תראה. טוב, אני עוד מעט, אז אני בא אליך, אני רק אסיים איתו ואני אסביר. לגבי מה שכבודו אמר, לגבי מה שאמרתי, הרחמים הם נשפעים, הם יורדים למעלה, ולמעשה, ברגע שהרחמים האלה יורדים, אנחנו לא נהפכים למניעה, הם יורדים ונשפעים עלינו. אבל ברגע שהאדם, חס ושלום, חושב בדינים ובצרות ובדברים לא טובים, או מדבר בהם, או חי אותם יותר מדי, והוא חושב שאין, הוא מאבד תקווה מלחיות, אז זה בעצמו עושה לו את הדין. והרבי מזוצ'קה, מה שסיפרתי לכם, הוא פעם אחת היה בשואה, והתחילו הנאצים לריב ביניהם, והוא נזכר בגמרא הזאת, הוא אמר, רבי רבי חלבו ודאמר טוב, אפילו אדם עושה את הראש של אדם, אל ימנס הוא מן הרחמים, כך הוא חשב בזה, אמר, מה זה אומר, מה זה אומר, כך הוא חשב את התקווה, ואז הם התחילו לריב ביניהם, ירו ככה באוויר, ועזבו אותו, והוא הוריד את החבל, ושמר כל שנה את החבל, והוא כל החיים שלו היה לו כדור ברגל, והוא רקד איתו. היה לו את הכדור שהם ירו בו, פגע לו בטעות, נכנס לו ברגל, ולא הרג אותו, והם ברחו, ופשוט הוא ניצל, וגם רבי יואל מסאטמר לו כזה, אם אתה רואה את המסך, אין. אבל מה שאני אומר על הדור הזה, זה לא משנה מה, אף פעם אסור, אסור, בתכלית האיסור, לא משנה מה, אסור להתייאש. נכון שאנחנו במלחמה, נכון שאנחנו במלחמה קשה, יש גם מצד אחד, תראו כמה קשיים יש בעולם. יש לנו אויבים משמעילים, ומקיפים אותנו מדינות, ומחלות, ומגפות, גם ככה, לא מבין אותנו מהם, רודפים אותנו, הישמעילים האלה, גם ככה יש, לא חיים פה 200 שנה, כאילו, כמה כבר בן אדם חי פה בעולם? כמה בימי חיינו בהם 70 שנה, מגרות 80 שנה, ואדם רוצה קצת לחיות, מה הוא עושה? אוכל קטן, כפיות כאלה קטנות, מה זה אנשים? כולנו כאלה בני אדם קטנים, כפית כזאת קטנה. מלחמה על הכפית הקטנה הזאת, כולם מלחמה להביא את הכפית הקטנה הביתה, רבים, מלחמות, זה, ולשון הרע, וסונים, ואויבים, ורבים. איזה רוע יש בעולם, כל מי שהיו מניחים כבר גם ככה, ויש לאדם מלחמה בבית, ואשתו רבה איתו, והילדים, הילד יוצא מפה, והפרנסה, והוא לא מצליח להביא את הפרנסה, והעבודה קשה, והפרנסה, והלך לו האוטו, הוא יוצא לעבודה, אבא שלו לא רב איתו. יוצא לעבוד, הכל קשה, הכל גם כאן קשה, ועוד הערבים יורים ברחובות, אין? אתה אומר, יו, זה בית משוגעים פה העולם הזה, מה הולך פה? כמה נלחמים בנו, על מה נלחמים בנו? מה כבר אדם גם ככה יש לו פה בעולם שהם כל כך רבים ונלחמים איתנו? מה יש להם איתנו? טוב, אז מפה צריך לדעת, קודם כל, הכי חשוב זה לא להישבר לעולם. נכון שזה, יש כך זכות מאוד על הדור הזה, אבל זה לא פותר את האדם מלהתאמץ בכל כוחו, לעשות כל מה שהוא יכול, ללא לעשות את הרע בעיני השלם. אין דבר כזה, ויחנו ברפידים. היום בימינו, אין להגיד לעצמו שלום עליכם, שאין קשה לי, מותר לי. אין דבר כזה מותר לי. אין דבר כזה להתיר, אדם צריך להילחם עד הסוף. זה כמו שאדם לא יבוא מחבל כנגדו, ואיתו בא מחבל כנגדי, מותר לי, אני לא נרשום. אתה תילחם בו בכל הכוח. רק כשבא אותו בעל דבר, אותו יצר הרע, שמגיע ונסה לפתות את אדם להילחם בו, להגיד לעצמו שיתהפך כל העולם. מה שהשם ציווה בתורתו, סימן הכי קטן, סעיף הכי קטן, אדם לא יעבור. להילחם על זה, להילחם על דת השם, דת התורה, משה רבנו, זה אין דבר חשוב מזה מלשמור על השולחן ערוך. השולחן ערוך זה המאור לרגלינו, הדרך לנתיב, לשמור על דבר השם. זה הדבר הכי חשוב, בזה זה נגמר. אדם עושה את זה, וזה הוא קנה לעצמו את הכל, וכמובן שזה עולה ומסתייב על השמחה הזאת. עכשיו מה שכבודו שאל לגבי אנשים שמנבלים את הפה שלהם ומדברים כללות או לשון הרע או צירופים לא טובים. יש הרבה פעמים מקרים שבן אדם מקלל את עצמו. זה גם קורה. לא תמיד בן אדם גם מתקלל. פעמים גם הוא מקלל את עצמו. כל עוד מקרה שבן אדם בא ומקלל את עצמו, פותח את הפה שלו חס ושלום לרעה. הקללה שיכולה בדרך כלל, מתי שיכולה להזיק חס ושלום, זה רק בתנאי אחד. זה מתי שעשית לאותו אדם משהו שלא כהוגן, והוא מהכעס שלו קילל אותך, עדיין זה לא יתפוס, חשש רחוק שזה יתפוס. חשש רחוק. מתי זה מסוכן? זה הזמן שזה מסוכן. אם בן אדם, אדם חטא כנגד מישהו, באמת פגע במישהו, עשה לו דברים באמת שלא כאובו, באמת צייר אותו, בייש אותו, הזיק אותו מהעבודה, והוא מהכעס והעצבות שלו קילל אותו, זה יכול להזיק. גם לא תמיד, אבל סוף שקילל הבחינה, שבא בסוף על המקלל. וזה לא יפתור את האדם שאסור לקלל, לא משנה מה. אם יש אדם שסתם מקלל אנשים, ואנשים לא עושים לו כלום, הוא במשפחה, תלמיד חכם, יושב ומקלל טעור, מקלל טעור, מקלל טעור, קודם כל לא תלמיד חכם, כי במקום שימצא בפה שלו ברכה וטובה, אם צריך לברך את ישראל, נשמע שהוא כמו בילם, הוא כל יום מקלל. אז הוא לא יכול להיות תלמיד חכם, ובאמת תקשור ברכה לא תעשה רושם גדול. אז לפחד מקללה, לא צריך לפחד אף פעם, ולא צריך לפחד שזה יחול או דבר כזה. מה שכן צריך להיזהר, לא להגיד צירופים לא טובים, ולא לקלל בפה, ולא להגיד דבר כזה. כל החשש זה ששמא אדם עשה משהו לא טוב כנגד מישהו, ומתי שהוא עשה את אותו דבר כנגד מישהו, אז יכול להיות כעס וחרון אף, ואז קללה יכולה לחול, ומפה צריך להיזהר. אבל גם מזה לא צריך לחשוש. לא צריך, זה חשש רחוק. קללות אסור לקלל, לעולם לא מקללים אף נברא, אף אדם, כי זה בסופו של דבר יכול לחזור ולהתקלל. האדם עצמו שקילל עצמו, הקללה שווה לאדם. לכן לעולם, לעולם, לעולם אסור לקלל. בין כל אלו שעושים את כל הניחוש והקסמים האלה, כי בסופו של דבר יש להם דין של כל המחשבים והקסמים שעושים את כל האיסורים האלה, כי זה כמו הקוסמות. כמו קוסם שהוא עושה איזה דבר והוא צריך לראות אותו לאותו אדם איך הוא עשה את הקסם. קרה גם כישוף, הקללות, כישופים, כל הדברים האלה זה דברים שהם מכחישים פעמלה של מעלה. כאילו למה אתה מנסה ליצור דבר לא טוב? ומרן השולחן ערוך ביורד עד לסימן קופה עם ת' הזהיר מאוד מאוד מלהיזהר ולהתרחק מכל אלו. לא קללות, לא קסמים, לא ניחושים, לא כשפים, לא קללות, לא מקללים אף אחד, לא עושים דבר נגד השם ולא מנסים. מה שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, משאירים ככה, לא מתעסקים בזה. בטח לא מקללים ולא עושים דברים שהם אסורים. שאלה איפה הוא גר, בארץ ישראל, לא בארץ ישראל. לפעמים זה יכול להיות בגלל שהוא לא נזהר בקריאת שמע של המיטה. לפעמים בגלל שהוא לא נזהר בנטילת ידיים. לפעמים יש לו ציפורניים מגודלות יתר על המידה. לפעמים יש לו שיער מרובה. שיער מרובה בגוף יכול להביא את הפחדים האלה. שיער מרובה, לפעמים מקווה, הוא לא הולך למקווה חודשים. המקווה יכול להיות קליפות שורות על הדב. יכול להיות מזה שהוא לא נזהר בברכות הנהנים. בכל רם וקליפות מתאחזות בו. כל מיני מרים וישים מתאחזים בו. יכול להיות שהוא עושה רע לבני אדם ומצייר אותם. יכול להיות שהוא דיבר לשון הרע על מתים. זו עוד סיבה, הוא ציל אז על המתים. ואז הנפשות והרוחות שלהם מנסים להזיק אותו. שאדם שמוצאים שם רע על מת, אין לו מכילה. על מת אסור להוציא שם רע. זה דבר מאוד חמור. הוא רוצה לבקש את המכילה ממנו. אז הוא כבר מת. הוא עושה הרבה רע. הוא היה מת, הוא עשה הרבה רע. אבל אתה עושה הרבה רע. תראה, אני לא אומר אם זה אסור או לא אסור. אני לא יודע, כאילו, אנחנו לא יכולים אף פעם לבוא להגיד הגדרה של מי זה היה מת כזה או מת כזה, כן, זה לא, אנחנו לא עושים בתחרות מי יותר רע או מי פחות רע, אנחנו לא רשאים לבוא ולחלק בין אדם כזה או אחר. אם הייתם בנץ היום, אמרתי שאפילו מותר להגיד קדיש על חייל דרוזי, זוכרים, חייל דרוזי, אפילו שהם דרוזי, כן, לא סיימנו את הקדישים, נכון, אפשר לחזור על זה, לדבר על זה. אני אומרת, זה הגיע לזה רגע, מה?
הילדה שלי הרגה מחבל. ובא, המחבל הזה בא לה בכל מיני סיוטים ודברים כאלו ולילות ודברים כאלו.
באמת?
כן.
הצילה את עם ישראל, מה אתה רוצה?
הצילה, כן, את עם ישראל, זה שתיים, זה תאומות, שנה אחרי שנה זה עבר מפיגוע. כן, זה הרב הייתי עצמו, אחד היא הרגה מחבל והשנייה נתרסה על ידי מחבל וזה היה נס משמיים, דברים שלא רואים.
מה אתה אומר? אז היא הרגה את המחבל, אז מה אתה רוצה? בגלל, אז הסיבה שזה בא לפחדים וזה, זה בגלל שזה דבר מבעית. להרוג אדם זה משהו מבעית, זה יוצר רשים הוא לא טוב בנפש. תרגיע לה את הנפש, צריך להרגיע את זה מצד בסמים, והצילה את עצמה, והצילה את עם ישראל. ואין ברירה, תראה, מה שלא יהיה, צריך בעולם הזה תמיד להימנע מהרג. לא משנה מה, תמיד להימנע מלהרוג ולהסתכל בפני מתים. לא, כמובן, כמובן. אני מבין, אני מבין, אני מבין, לא, ודאי, אני מבין שזה היה להציל נפשות וקרה מה שקרה, אבל אני מדבר, צריך תמיד לדעת שהתיקון של העולם של התורה זה כמה שיותר להציל את הנבראים, כל העולם, כאילו לא להרוג שום דבר, לא יתושים, אפילו יתושים בכל המועד, רק אם מצערים אותך מותר לך להרוג אותם.